שלום לכולם. ישיבת נווה דקלים. אנחנו נדבר על פרשת ויחי. הנושא שלנו יהיה הנושא של אפרים ומנשה. הפרשה שלנו מתחילה בשבועה לקבור את יעקב בארץ ישראל, חברון, מסתיימת בבקשה של יוסף שיעלו את אותו להיקבר בסופו של דבר בשכם. ובתוך הפרשה ברכות, ברכות לאפרים ומנשה, ואחר כך ברכות יעקב לבניו. ו אנחנו נסתכל על הפרשה הראשונה של ברכות יעקב לבניו. הפרשה הזאת יש בה דברים קצת לא ברורים, אפילו לא רק קצת לא ברורים, אלא הקורא את הפרשה בתשומת לב הוא יכול ממש לתמוה. למשל, התמיהה הבסיסית היא איך בן אדם שמדבר על שני אנשים, מזכיר אותם, מדבר עליהם, והנה כעבור כמה שניות הוא שואל עליהם מי אלה? זו שאלה שכל אחד בטח כשקרא את הפרשה, אם הוא קרא אותה בתשומת לב, אז השאלה הזאת קפצה. הלא בפרק ממחת, בראשון של הפרשה, אז אומר יעקב אבינו, שני בניך, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון. אחר כך, פתאום יעקב מסתכל עליהם, וירא ישראל בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם. הרגע דיברת עליהם. שאלה פשט. זאת נקודה אחת שצועקת פה. ויש כאן עוד נקודה שהיא פחות צועקת, אבל היא לא כך מובנת. ומדוע יעקב, כאשר יוסף מגיע אליו כשהוא חולה ויוסף מתחזק ויושב על המיטה, ואז זה נראה שיוסף, יעקב בעצם, ככה זה נראה, יעקב בעצם פותח את אלבום התמונות המשפחתי, או אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים נוהגים לכתוב ספר על החיים שלהם. בעזרת השם, אני מקווה שכל אחד מכם יהיה לו הרבה מה לכתוב על החיים שלו. אז יעקב כאילו פותח את אחד העמודים בספר שלו ומצביע ליוסף על כל מיני תמונות. הנה תראה תמונה, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. בוא תראה עוד תמונה. אני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. אתה רואה? מה פשר העילעול באלבום התמונות, הנוסטלגיה הזאת שנמצאת פה לרגל הרצון של יעקב לברך את אפרים ומנשה, או אפשר להגיד הרצון של יוסף שיעקב יברך אותם, או לא משנה מי רוצה פה לברך אותם. הנושא פה הוא יוסף ובניו, ויעקב מראה לו תמונות מארץ כנען, תמונות מלוז, תמונה מבית לחם. מה פשר העלאת הזיכרונות פה בתוך הסיפור? מפרשים מתייחסים לזה. גם מי שככה עוקב בתשומת לב, אז רואה שיש כאן איזה מין ברכה כפולה לבנים, הנכדים. בתחילה כתוב, ויברך את יוסף ויאמר, היי אלוהים אשר דרכו אותי לפניו, אברהם ויצחק, היי אלוהים הרואה אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. מכירים את השיר הזה? המלאך הגואל אותי מכל רע, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי. יש כאלה ששרים, כשהם שרים את השיר הזה, הם שרים, ויקרב בהם שמי בשם אבותיי. לא קשור. ויקרב בהם שמי וגם שם אבותיי, אברהם ויצחק ושם. ואחר כך בסוף כתוב, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אז בעצם יש כאן שתי ברכות לנכדים. הברכה אחת זה השיר המפורסם, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. והברכה השנייה זה גם פסוק מפורסם, שהרבה אנשים מברכים אותו, את הילדים שלהם בליל שבת, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. מכירים את המנהג הזה? שמברכים את הילדים ככה? הרבה נוהגים את זה, לכל העדות. אז מרוב העדות. אז גם כן משהו... כי הוא מברך, והוא מוזכר כאן, ויקרא בהם שמי יעקב, שם אבותיי, אברהם ויצחק. לא, זה כתוב פה, הנה. לא תקנו את זה, זה יעקב אומר. מה תקנו? מצטטים פסוק, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. טוב. אני מסתמך על זה שאתם ככה... או שכבר עברתם על הפסוקים פה, שתעברו עליהם, ותשימו לב שיש כאן איזושהי אריכות גדולה בכל השיחה בין יעקב ליוסף, וצריך להבין את פשר הדבר הזה שקורה פה. דבר ראשון, מצד הפשט, אני רוצה להגיד לכם שקיימת אסכולה של פרשנים חדשים. למשל, הרב יואל בן נון והרב סמט, שהם באמת טוענים ש... לא כל הדברים שיש כאן קראו ערב מותו של יעקב, בסוף ה-17 שנה שהוא במצרים. אלא אולי הכל ואולי חלק בכלל היה בתחילה. זה נמצא אמנם פה, אבל מבחינה כרונולוגית זה שייך לפרשה הקודמת, זה שייך למפגש הראשוני. כך שבאמת השאלה ששואל יעקב מי אלה, היא כאילו במקום, כי הוא עוד לא הכיר אותם. אבל אני רוצה, גם בעקבות אותם פרשנים, אני רוצה ללכת בצורה יותר שורשית על מה קרה פה בסיפור הזה. נקודת המפתח תהיה אלבום התמונות הנוסטלגי שמראה יעקב ליוסף במפגש הזה. אז בואו, אני חוזר לפסוקים וקורא אותם. ויהיה אחרי הדברים האלה, ואני מתעלם מהשאלה, מה זה אחרי הדברים האלה? כי זה קשור מה שהעליתי מקודם, מתי קרתה הפרשייה הזאת. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, נאמר ליעקב שבנו מגיע. ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב אל המיטה. ואז הם נפגשים, וככה, נאמר בפגישה הזאת הקריטית, כמו שנראה, קריטית מאוד, בין יעקב ליוסף, כשליד יעקב ויוסף נמצאים גם אפרים ומנשה. ויאמר יעקב על יוסף, רוצה לספר לך סיפור, מה שנקרא סיפורי סבתא, אבל הפעם באמת סיפורי סבא. אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. תמונה ראשונה באלבום, תמונה מההתגלות בלוז. תכף אנחנו נעבור לשם. ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, את בואי אליך מצרימה, לי הם, הם שלי. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז הוא ממשיך, מדלג על פסוק אחד, אני ממשיך. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ אבוא אפרת, ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. תמונה שנייה, בית לחם, מותה של רחל. אנחנו עכשיו נחזור אחורה, ונראה מה קרה שם. הנה בפרשת וישלח, בפרק למדהי, יעקב חוזר מחרן ונמצא במסע על פני הארץ שתכליתו להגיע אל יצחק לחברון. ואתם מכירים את הארץ, דיברנו על זה בפרשת וישלח, הנה הוא עובר את שכם, את מתקדם ומגיע לבית אל. זאת בית אל שממנה הוא יצא לגלות, בית אל של הסולם. הנה הוא שב אל בית אל של הסולם. וכאן נאמר לו הדברים הבאים. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו. נכנסנו מהתמונה בפרשת ויחי, כמו סרט. מהתמונה, נכנסנו לתוך התמונה, עברנו לאירוע עצמו. האירוע עצמו הוא פרשת וישלח. ויאמר לו אלוהים ליעקב, אני אל שדי, פרה ורווה, גוי וקל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו. רק שנייה, ריבונו של עולם. אני באתי מחרן, באתי מחרן. מה עשיתי בחרן 20 שנה? ילדתי המון ילדים. הבאתי שם משפחה ענקית. אני מגיע לבית אל, ובית אל הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב, פרה ורווה. שימו לב, זה לא הבטחה שאומרים עניינים הפרחה. כי הבטחה, אתה יכול לפרש אותה שבעתיד יהיה ממך עם גדול. זו מצווה. פרה ורווה. כשאתה אומר למישהו פרה ורווה, כמה ילדים אתה מצפה שהוא יביא? לא פחות, לא, בטוח לא אחד. לפחות שניים. כי אתה אומר לו, פרה ורווה. עשה פירות רבים. פריה ורבייה, פירות רבים. פרה ורווה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, פרה ורווה? כאילו, לא הבאתי עד היום משפחה ענקית. מוזר. פרה ורווה, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב. גוי וקל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו. טוב, זה אולי ברכה, זה יכול להיות לעתיד, אבל פרה ורווה הוא ממש מצווה. ואת הארץ שנתתי לאברהם, לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. איזה נפלא. בבית אל הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב שעוד לא תמו כל פלאיך יעקב, פרה ורווה. עשית משפחה גדולה בחול, בחרן, אבל המשפחה עוד לפניך, כביכול. ואת הארץ, לך אתננה. כאן, בהקשר של הזרע, הזה, החדש, את הארץ אתן לך עוד הבטחה לארץ. ומה קרה? שנייה אחת אחרי החזון הגדול של בית אל, בית אל 2, בית אל של החזרה לארץ, כן? שנייה אחת אחרי החזון הזה, יעקב מתקדם, עובר את ירושלים, שהתנ"ך, התורה שותקת ממנה, ומגיע לבית לחם. מה קורה בבית לחם? אני קורא לכם. וייסעו מבית אל. והיא עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. הביטוי כברת הארץ הוא ביטוי קשה. בוא נגיד עוד שטח, מרחק קצר לבוא אפרתה. ותלד רחל. האם ההבטחה פרה-ורווה, או המצווה פרה-ורווה, קשורה לזה שרחל עכשיו יולדת? אולי כן, ואולי לא. כי רחל כבר הייתה מעוברת, כי הרי לא, זה היה כמה שעות הליכה מבית אל לבית לחם, כידוע לכל יודע, נכון? אז לא, היא לא התעברה פה עכשיו, אלא היא, את העובר הזה היא נשאה ברחמה גם בבית אל וגם לפני כן אולי בשכם, לא אולי, כנראה. אז אולי זה על בנימין, אבל לא בטוח. בכל מקרה, ותלד רחל ותקש בלידתה. והיא בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. והיא בצאת נפשה כי מתה. וכולי וכולי וכולי. כלומר, המציאות נתנה ליעקב סתירה רצינית. סתירה בתת ובתף. סתירה בתף לכל החזון וסתירה בתת. המציאות בעצם אמרה הפוך ממה שכרגע נאמר לו. הרגע הקדוש ברוך הוא אמר לו פרה ורווה. אין לו אישה אחרת. הרי כל האנשים פסקו מלדת. רחל היא האישה היחידה שהיא נמצאת באפשרות של הריון. ככה משתמע, יש לזה הוכחות, לא נעריך בזה עכשיו. לא לאה, לא זלפה, לא בלהה. הם כבר עמדו מלדת מזמן. רק רחל, היא עובדה, יש לה בן. הסימן שהיא יכולה עוד הלדת. אבל היא מתה. זאת אומרת שיעקב אבינו נדרש לבחינה של אמונה. הרב סמט אומר שזה קצת מזכיר לו את עקדת יצחק. כי הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם על, על, על זרע ועל עם וזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ועלה הוא לעלה. אז לא בדיוק ככה, אבל יש פה משהו דומה לזה. יעקב אבינו בעצם מקבל את המצווה של פרה ורווה, מקבל את ההבטחה של גוי וקהל גוי, מלכים הולך להצליח יצאו, והנה האישה האחרונה שהיא פוריה, היא מתה. וזה לא סתם האישה האחרונה, גם האישה האהובה. ואין תגובה של יעקב. יש פה איזשהו מה שנקרא, כמו השיר של שלמה ארצי, של יעקב אורלנד, אני נושא עמי את צער השתיקה. כואבינו, לא מדבר. אבל, מה? בבחינת וידום יעקב, כן. אבל, לא רק שרחל מתה, אלא המציאות עוד יותר סותרת את החזון הזה. כי עוד 5 דקות הוא הגיע לחברון, וישב יעקב, ואז מתחיל יוסף ואחיו, ויוסף, טרוף טורף יוסף, והתאבל על בניים רבים. גם, לא רק שרחל מתה, ואימה האפשרות לקיום החזון, גם יוסף מת, גם יוסף נעלם, הילד איננו. וכעבור 20 שנה, האחים, יגידו שאין ברירה וצריך להוריד גם את בנימין. וזה יהודה צעק ועזב את אביו ומת. אם בנימין לא יגיע בחזרה לאבא יעקב, אז אבא יעקב כבר לא יהיה לו שום חיים. מבחינתו כאילו, כביכול כל המשפחה, זה עוד לא הסיפור. ואז כאשר רחל נעלמה לו, ויוסף נעלם לו, ובנימין כמעט ונעלם לו. פתאום עוד יוסף חי. ואם נפרש שהמפגש הזה עם הבנים, כפי מה שאמרתי לכם, שהמפרשים החדשים, רבי בינון, רבי סמת, מפרשים שזה קרה בפגישה, הפגישה הזאת, שהוא נפגש פעם ראשונה עם יוסף, שם הוא הביא את הילדים. אז מובן מה הוא צועק שם. ראו, ויאמר ישראל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה יראה אותי אלוהים גם את זרעך. כלומר, מה שקרה פה בעצם, זה שלפתע, לפעמים, טוב, נגיע לזה בסוף, לפתע, המציאות, כמו שכבר למדנו בפרשיות יוסף ואחיו, המציאות היא עולה על כל מחשבת אנוש. בעצם, מה שקרה כשהוא ראה את יוסף ואת הבנים, הוא בעצם ראה לא רק את יוסף שקם לתחייה, אלא גם את רחל שהיא קמה לתחייה. והוא בא והוא פתאום כאילו, יעקב אבינו ממבט של עתיד, שהוא מסתכל אחורה, במבט לאחור, הוא פתאום נותן פרשנות למה שקרה בלוז. עומד יעקב ליד יוסף במצרים ואומר לו, ואני חוזר לפרשה שלנו, אל שדי נראה עליי בלוז בארץ קנה ויברך אותי, ואומר אליי, הנני מפריך והרביתיך, ואת הארץ לזרעך אחריך אחוזת עולם. ואני לא הבנתי, הדבר הזה לא התקיים, ונסעתי שנים את צער השתיקה ואת האבל, וציפיתי וחיכיתי להשם, ואכן זה הגיע. ופתאום אני רואה שאפשר להגיד, נולדת מחדש, ולא רק נולדת מחדש כאישיות אחת, נולדת ואתה באת עם שני בנים. זאת אומרת, נולדו לי שלושה ילדים. כלומר, יש לידה, כן? יש לידה שנולדים באופן טבעי. ומתברר פתאום שעכשיו, זה משל למה הדבר דומה לבן אדם שיגלה לפתע שזה בן משפחה שהוא לא ידע שהיה קיים, יש כאלה סיפורים פה ושם, בן משפחה שהוא לא ידע עליו שהוא היה קיים, פתאום הוא מתגלה, פתאום נודע שיש לנו עוד אח במשפחה. אז זה כאילו מה קרה? כאילו האח נולד מחדש, כאילו נולד לי אח. וזה בעצם מה שיעקב בעצם אומר כאן. עכשיו אני מבין כשהקדוש ברוך הוא אומר לי פרי ורבה, הוא באמת התכוון שעוד אני עתיד להוציא ילדים חדשים. וזה נקרא חדשים. אתם פתאום נפלתם לי מהשמיים. זה לידה מחודשת. החזון התקיים באופן מופלא ממחשבת אדם, והוא התקיים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לי פרי ורבה, אתה תביא ילדים, אז אני מבין שהילדים האלה הם לא נכדים שלי, אלא אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. ולא רק זה, זאת אומרת, הם בעצם הפכו להיות הילדים שלי. זאת אומרת, יעקב מקים לתחייה את רחל, וקובע שרחל ילדה את יוסף ואת בנימין, את מנשה ואת אפרים. היא לא מתה שם, באפרתה, בבית לחם, אלא היא עכשיו פתאום מתברר שהיא ילדה שם את יוסף, את מנשה ואת אפרים. וכיוון שלצד ההתגלות הזאת גם הייתה הבטחה על ארץ, לכן גם הבנים שלך ינחלו כדודיהם, ולכן ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. תכף נבין את זה יותר לעומק. אני רוצה רוצה שנייה אחת, לכאורה יש פה עניין כמותי. עד עכשיו דיברנו בעצם על עניין כמותי. זאת אומרת, גידלתי משפחה בחרן, משהגעתי לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה עתיד עוד לגדול בצורה, אתה עתיד עוד לגדול פרי ורבה. המציאות לא תמכה את הרעיון הזה, אלא להפך. ובסוף התברר באופן מופלא שהדברים התקיימו. אבל זה רק עניין כמותי. אז יש לך עכשיו עוד ילדים. מה סוד העניין? לכן צריכים טיפה יותר להעמיק ולהתחבר אל הצער הגדול במותה של רחל. רחל מתה, אבל יחד עם זה שהיא מתה, נגנז החלום שלה והתשוקה שלה. יש להעריך בזה ו... השנה אנחנו לא הספקנו לדבר על זה הרבה, אבל חלומה של רחל היה שיהיו לה הרבה בנים. בנים ליעקב אבינו. דוברנו על זה. שלעומת רחל לאה לא שמה את אהבתה ואת תשוקתה בבנים. מבחינת לאה היא יולדת הרבה ילדים. ומבחינתה כל ילד שהיא הולדת זה בעצם אמצעי למטרה האמיתית שלה שהיא החיבור ליעקב. כל בן שלאה הולדת היא כאילו תאוותה מתממשת. החיבור ליעקב. אתה יהבני אישי, ילווה אישי אליי, זכור זכרתיך בדודי בני, פעם יסבלני אישי. היא רוצה להיות קשורה ליעקב. מה זאת רחל? תשוקתה לבנים. הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ולכן היא מוכנה לוותר על יעקב בשביל הדודאים, כאשר הפירוש המקובל שהדודאים הם איזשהו דבר שיכול להביא לרפואה ולפריון. וכשהיא יולדת ילד, היא קוראת ליוסף על שם התשוקה שלה, יוסף השם לי בן. וגם הבן השני, היא אומרת בן, קוראת לו בן. בן ימין, בן עוני, כן. והסוד של רחל הוא שהיא דווקא רוצה את ריבוי הבנים בעם ישראל. לאה רוצה את איכות הקרבה ליעקב. רחל רוצה את ריבוי הבנים. דיברנו על זה. ורחל הייתה הכרה, ובעצם רחל, אפשר להגיד שהיא נשארה הכרה, סוג של הכרה, כי בסוף היא ילדה ילד שהוא יוסף, ומה היא לא זכתה? לגדל אותו יותר מדי. והיא ילדה עוד ילד אחד, והיא לא זכתה בקושי לראות אותו, שזה דבר שכואב הלב. זאת אומרת, שכאשר אנחנו מדברים על כך שפתאום מתגלה שיש לרחל ריבוי ילדים, שיש לה את יוסף ובנימין ובית מנשה ובית אפרים, כביכול, זה לא רק עוד תוספת כמותית. זה אומר שפתאום קמה לתחייה רחל, עולמה של רחל, וצריך להבין את סודו, סוד עולמה של רחל. וההיסטוריה של עם ישראל ממשיכה להפתיע אותנו. כי מה שקורה בעצם בהמשך הדרך, שאנחנו מגלים דבר מעניין. לימים, באופן מאוד כואב, באופן מאוד, פי התוכנית אלוקית נשגבה מאיתנו, עם ישראל התפצל לשתי ממלכות. השורש הזה נמצא עוד לפני מלכותו של דוד, בבירור שבין שאול לדוד, אבל העיקר נמצא אחרי שלמה המלך, שבו עם ישראל מתפצל ממלכת יהודה וממלכת אפרים. ושימו לב לדבר מעניין. ממלכת יהודה כוללת בתוכה רק את שבט יהודה. לפעמים בנימין שנמצא סמוך מתחבר ליהודה, אבל בעצם זה ממלכתו של שבט יהודה. מה? לויים היו בכל מקום, זה כזה שבט מפוזר. ואילו הממלכה השנייה, בניגוד ליהודה, היא לא כוללת רק את אפרים או רק את מנשה, אלא היא כוללת את יששכר וזבולון ונפתלי ואשר ודן וראובן וגד. כלומר, כל הילדים של לאה עברו צד, הפכו להיות הבנים של רחל. ומי היו המנהיגים של מלכות ישראל שנקראת ממלכת אפרים בנביאים? אפרים, כן, הבן יקיר לי אפרים, אפרים, זה ככה נקראת הממלכה הזאת, ממלכת אפרים. מי המנהיגים שם? יש לנו, חוץ מחריגה אחת של כמה שנים, השנים הארוכות של ממלכת אפרים היו בהם שלושה בתים עיקריים. המייסד בית ירובעם, המנהיג הגדול בהמשך בית אחאב, והבית ארוך השנים שסיים את ממלכת אפרים בית יהוא. ירובעם ואחאב, בית ירובעם הראשון, בית אחאב המרכזי, הם משבט אפרים. בית יהוא משבט מנשה. היה קטע קטן שבו היה את בית באשה, זה היה יששכר, אבל זה אפיזודה חולפת. המלכים של ממלכת ישראל היו אך ורק, או בעיקר 90% מאפרים ומנשה. זאת אומרת שאנחנו קוראים על כך שכשיעקב מגיע לארץ אחרי גלות חרן, אחרי שהוא עשה משפחה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עשית משפחה, אבל עוד לא עשית עוד משפחה, פרי ורווה, זה לא רק כמות, אלא הוא מרמז לו על עולמה של רחל שעוד לא נגמר. וכאשר יוסף נעלם לו ל-20 שנה, 22 שנה, זה בעצם מזכיר את ההיעלמות של ממלכת אפרים, ממלכת ישראל. וכאשר מתגלה יוסף ופתאום יעקב מבין שהמציאות מתגשמת פי כמה מהמחשבות של האדם, זה גם מה שיקרה עם שיבתם של עשרת השבטים. ופה אני מביא לכם את רש"י. כי עכשיו, כל מה שנסביר עכשיו, זה על פי רש"י, ועל פי מהר"ל בנצח ישראל פרק למדלת. רש"י לא דופק חשבון, הוא לא עכשיו מתחיל להסביר לנו אם זה הפשט וזה הדרש. רש"י חותך, הוא כותב משהו שהוא דרשה, ולדעתי זה הפשט. וככה כותב רש"י. ויער ישראל את בני יוסף, ביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירובעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה. ויאמר, מי אלה? מהיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? ויאמר יוסף, בני הם, שנתן אלוהים בזה, וכולי. הסבר. לא צריך להיכנס לשאלה איך הוא זיהה, איך הוא לא זיהה. הוא זיהה, זה אפרים ומנשה. אבל תבינו, אפרים ומנשה, כמו שהאחים ראו ביוסף מישהו זר, בגלל חלומותיו של יוסף, זה שיעור אחר, דיברנו על כך. יוסף נראה להם זר למשפחה, והם בסוף דחו אותו. ככה בעצם עכשיו קורה דבר דומה. יעקב רואה את מנשה ואפרים, שאכן הוא מבין, מהתחלה הוא מבין שהוא מראה ליעקב את התמונות מבית לחם ומלוז בבית לחם, הוא מראה ליוסף כדי להגיד לו, הנה החזון התגשם, אבל כשהוא בא לברך אותם, הוא מתקרב אליהם, הוא מנסה לראות אותם. עכשיו, ראייה של יעקב לא כמו שאני רואה אתכם. אני רואה את החיצוניות שלכם, אני רואה אתכם, את פשטות, כן? רק שיעקב מסתכל, הוא חותך, והוא רואה את אפרים, והוא רואה בעצם בעיניים שלו, הוא רואה את כל ה... הוא רואה את הנשמה של אפרים, והוא רואה את אפרים במהלך הדורות, ופתאום הוא רואה שם את ירובעם, והוא רואה שם את אחאב. הוא מסתכל על מנשה, הוא חותך אותו, ואז פתאום הוא רואה את כמעט 100 שנות, קצת פחות, לא זוכר, שנות מלכות בית יהוא בספר מלכים. והוא רואה, כמו שהאחים ראו את הזרות של יוסף ודחו אותו, ככה יעקב לא מצליח לברך אותם. משום שממלכת אפרים התרחקה מירושלים. ממלכת אפרים בבית ראשון הייתה זרה ומנוכרת לכאורה. ל- 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 לתורה, לעבודת האלוהים הגדולה והאמיתית. אנחנו לא יכולים בדיוק לדעת עד כמה, מה, הייתה חילונית לגמרי, עובדת עבודה זרה לגמרי, אבל לפחות התנ"ך מתאר לנו אותה כרחוקה. ואז בעצם הוא שואל, מי אלה? והרי זה אפשר להבין, כי הם בכלל לא ילדים שלי, הם בנים של נסיכה מצרית. בת סנת, שהיא בת כהן, מצרי, אולי בכלל מי אלה? זרות. ואז יוסף מתאמץ ונלחם עליהם. ויעקב מחבר אותם אליו, תביא לי אותם, אני אנשק אותם. נשיקה זה חיבור. ואז הוא עושה משהו מדהים. הוא כאילו אפשר להגיד, מגייר אותם. או יותר נכון, הוא לוקח תווית כשר בהשגחת הרבנות של יעקב, והוא שם את התווית על אפרים ומנשה. ואיך הוא אימץ? איך זה כתוב? ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים, עכשיו שימו לב לברכה, שהיא בעצם משפט אחד ארוך ארוך ארוך. אז תקשיבו עד סוף המשפט, אל תעצרו את המשפט באמצע. האלוהים אשר יתהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק. איך אתם פותחים את תפילת עמידה? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. אז ככה גם יעקב אומר כאן, האלוהים אשר יתהלכו אבותיי לפניו. אברהם ויצחק, כלומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. האלוהים הרואה אותי. מעודי עד היום הזה, אלוהי יעקב. ועוד משפט מדהים, המלאך הגואל אותי מכל רע. כאילו יש את אלוהי יעקב ויש את המלאך. כי יעקב תמיד הולך עם מלאכים, כי מלאכיו יצווה לך. כן, המלאך שהולך עם יעקב. אז אותו אלוקים עם מלאכו יברך את הנערים. מה הברכה? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. ויקרא בהם שמי, זאת אומרת, מה זה ויקרא בהם שמי? נגיד, אני הולך לנפתלי, ויקרא בו שם אבותיו. הוא מסתכל על נפתלי, ואני רואה במצח שלו, כתוב כאן הרב בניה, הוא עושה בנפתלי, ויקרא בהם שמי ושם אבותיו, רם ויצחק. כלומר, הזהות, אברהם, יצחק ויעקב, הזהות הזאת תהיה נקראת על מצחם של אפרים ומנשה. בעצם הם יהודים. כתוב להם, כתוב, בן אברהם, בן יצחק, בן יעקב, ויקרא בהם שמי, בשם אבותיי. והוא מחבר אותם אל העבר, שכאילו הם נותקו ממנו. ואז, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? הוא מאשר את ממלכת ישראל. ימין ושמאל תפרוצי, וידגו לרוב בקרב הארץ, בלבד שיהיה לה חיבור שם אבותיי אברהם, יצחק ויעקב יקרא עלייך ממלכת אפרים. עכשיו בא המהר"ל. מראה לנו המהר"ל בפרק ל"ד בנצח ישראל, ששוב ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כמו שיעקב אבינו, כמו שהאחים דחו את יוסף, אבל בסוף הוא חזר. כמו שחשבנו שעולמה של רחל נעלם, ופתאום הוא צץ ונולד מחדש. כך, וכך גם יעקב עכשיו צופה את העתיד ורואה את את הנתק שממלכת ישראל, הוא לא מצליח לברך עד שהוא עושה פעולה של חיבור וממשיך את כוח האבות אל הבנים, ואז הוא מאשר למלכות הזאת להיות שייכת. הסיפור הזה ממשיך. בספר ישעיהו יש פסוקים שמדברים על קיבוץ גלויות, אבל הלקוט שמעוני לא מפרש אותם על קיבוץ הגלויות של היהודים, של שבט יהודה, אלא על קיבוץ הגלויות של עשרת השבטים. בספר ישעיהו כתוב, כה אמר השם, בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואת צורך ואת נך לברית עם להקים ארץ ולהנחיל נחלות שוממות. אומר הנביא ישעיהו, לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגלו. והוא מתאר את האסורים ואת אלה אשר בחושך שהם יוצאים והולכים אל הארץ. כי מרחמם ינהגם. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. כלומר, מגיעים ממקומות רחוקים וזרים. ואז משיכה הנבואה אחרי כמה פסוקים. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך. ואמרת בלבבך, שימו לב לבינים האלה עכשיו, אומרת כנסת ישראל, שהיא מזהה את כל אלה הרחוקים שמגיעים אליה, ואמרת בלבבך, סליחה? מי ילד לי את אלה? ואני שחולה וגלמודה, ואלה מי גידל? הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? מה התמיעה של כנסת ישראל באחרית הימים? שהיא רואה פתאום שנקבצים מי, לפי המדרש של קודש עוני, עשרת השבטים, והיא בעצם מסתכלת עליהם, כמו שהסתכל יעקב אבינו ואומר, מי אלה? המילים מי אלה, הם בדיוק המילים של כנסת ישראל, שהיא אומרת, מי ילד לי את אלה? אז יש כאן מדרש של קודש עוני מדהים, שמתאר איך שפתאום הם יצאו בירושלים. פתאום הם יופיעו בירושלים. ומסביר המהר"ל את הדבר הבא. אומר המהר"ל, פתאום הם יצאו לתוך ירושלים, לא יצאו מירושלים, יצאו, המדרש מתאר שהם פתאום יציצו מתוך האדמה של ירושלים, כאילו ביטוי ציורי. אני יכול להביא לכם את כל המקורות במהר"ל ובקוד שמעוני, יש לי פה דף, כל המקורות. מסביר המהר"ל. החזרה של עשרת השבטים, אומר המהר"ל, זה אחד מהדברים הוודאיים שיהיו. מדוע? כי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא, ספר בראשית, שבו הוא בונה את עם ישראל, הוא בונה את עם ישראל כך שעם ישראל זה לא עם אחד, במובן הפשטני של המילה אחד. עם ישראל בנוי מכוחות שונים. דיברנו הרבה, ספר בראשית, אברהם, יצחק ויעקב. אפשר לדבר אחר כך בסוף, פרשת ויגש, על 70 המשפחות, שהם שורש ל-70 חכמי הסנהדרין. זה אומר שיש פנים שונות, אבל העיקר זה בין השלושה אבות ל-70 נפש, ואחר כך 60 ריבו, העיקר זה י"ב שבטים. מה זה י"ב שבטים? פירושו של דבר שבתוך כנסת ישראל, כדי שכנסת ישראל תוכל לקרוא בשם השם, היא צריכה להביע את זה ב-12 צינורות. אנחנו בעצם 12 עמים. שמתאחדים והופכים לגוי אחד. זה בגלל שאנחנו צריכים להופיע את האמת הגדולה של הקדוש ברוך הוא. האמת היא גדולה והיא כל כך הרבה שלמויות יש בה, וכל שבט אמור להופיע חלק מהסיפור הגדול. הסיפור הוא נבנה מכל ה-12, כוחות שונים, כמו דמותו של אדם, שיש בו מצד אחד יד ימין, מצד שני יד שמאל, יש בו מצד אחד ראש, מצד אחד מעיים, כוחות שונים, כל כך מבטא איזשהו חלק מהאמת הגדולה, שעם ישראל אמור להופיע אותה בארצו. ובתוך השבטים, יש בעצם חלוקה, שאני אומר את זה בצורה שטחית, אבל זה בגדול, בן יהודה, שהוא כאילו הנשמה, ובן יוסף, שהוא האיברים שמתפשטים. רחל, לאה, שילדה את יהודה, ושנשאר אצלה, לאה קשורה אל הנשמה של עם ישראל. יש בזה הרבה מה להעריך, אנחנו לא מעריכים עכשיו. רק אומר את זה בראשי פרקים. ולכן לאה, כל ההשתוקקות שלה, זה להיות קשורה אל יעקב, להשתוקקות אל השם, זה קשור ליהודה, הודה את השם. ולמעט זאת רחל רוצה בנים, והבנים מטבעה מתרחקים מכוח האבא, מתרחקים מירושלים. והבנים באים להופיע את הנשמה, במקומות חדשים, במרחבי חיים חדשים. וזה יוסף, תוספת. בסופו של דבר, כל הבנים הם שייכים לרחל, כי זה עולמה. באמת רחל כביכול הייתה הכרה, ודווקא במנשה ואפרים, הכוח הזה של רחל, הוא היה איתן יותר. ויותר, זאת אומרת, השאר השבטים הם הצטרפו לממלכת אפרים. על עיקר הממלכה הייתה ממלכתם של אפרים ומנשה. וגם מובן מאוד, כי אפרים ומנשה זה באמת הבנים הרחוקים הנידחים, שיכולים לקרוא את שם השם כמו יוסף, בארץ רחוקה. במהלך הדורות, בעצם, ומה שקורה, שיוסף נדחה, שיוסף נעלם. והיעלמותו של יוסף היא השורש להיעלמותם של עשרת השבטים. שפירוש ההיעלמות הזאת, שעם ישראל הופך מהעם הישראלי לעם היהודי. העם היהודי, הדתי, שמתעסק בעיקר עם קרבת אלוקים. אומר המהר"ל, מה שבטוח יחזור, זה לא משנה עכשיו האם יחזרו אנשים בשר ודם, שהם 12 השבטים. הם יחזרו, אבל זה לא הנקודה. הנקודה העיקרית, אומר המהר"ל, זה הכוחות של עשרת השבטים. ושעם ישראל יהפוך מהעם היהודי, שון יהודה, אל עם ישראל. זאת לא תהיה מדינת היהודים, אלא זאת תהיה מדינת ישראל, שבעצם מרמזת על שיבת כל הכוחות. ויכול להיות שבהתחלה, כשיחזרו הכוחות האלה, אז כנסת ישראל, שהיא יותר מייצגת, שהיא בעצם יהודה, תשאל, מי אלה? כלומר, זה ייראה, זה לא אנחנו, זה אנחנו. אבל יעקב כבר חתם ואמר, ויקרא בהם שמי, על ידי הקריאה שהוא חיבר את אפרים ומנשה אל אברהם, יצחק ויעקב, שם אבי אברהם ושם אבי יצחק ושמי ייקרא בהם. יעקב כבר יצר את היכולת של 12, של ממלכת אפרים, לחזור ולהיות בתוך הפנימה ולבנות את בית ישראל. וכל זה נרמז גם ברש"י הכי יפה בתורה, שנמצא בפרשה שלנו. בפרשה שלנו כתוב שרש"י מפרש, ואני בבואי מפדן, כותב רש"י, אל תקפיד עליי שאני שולח אותך לקבור אותי בחברון, מרחק רחוק. ואני לא קברתי את אמא שלך מבית לחם לחברון, כי על פי הדיבור קברתי אותה. כי כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. הבנים שרחל מבכה עליהם, זה ממלכת אפרים. היינו בירמיהו, שמשם הפסוק הזה, שכל כולו מדבר על אפרים. שמוע שמעתי, אפרים מתנודד. הבן יכיר לי אפרים, ילד שעשועים. עוסק שם בעשרת השבטים. ובעצם, הפרשה שלנו, יעקב אבינו, מחבר את הכוחות העזים שהיו, שהם שייכים לתשוקתה של רחל, ומחבר אותם בחזרה לבית יהודה, מחבר אותם אל בית ישראל, וקובע להם את הנחלה הגדולה של הארץ. כידוע לכם, נחלת אפרים ומנשה, זה פחות או יותר, כל ארץ ישראל חוץ מהדרום, הדרום של יהודה, וכל הארץ כמעט חוץ מהדרום היא של אפרים ומנשה, ואם ניקח את בנימין, כי הוא בנה של רחל, אז מירושלים ועד עמק ישראל, כולל את האגפים, את עמק החוף של, 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 של השרון, וכולל את בקעת בית שאן, ועולה מנשה אל הגלעד, ונמצא מהיבוק ועד הבשן. כל מקום שאתה נוסע, אתה נוסע בתוך אפרים ומנשה. והמשמעות היא שבאמת אנחנו מצפים לשיבת הכוחות העזים של עם ישראל. ויכול להיות, ובזה אני מסיים, כאשר עם ישראל בדורות הקודמים אלינו, ל-300 שנה, ל-200 שנה, ל-150 שנה, עבר תהליך של חילון, החילון זה תהליך בנגלה. בנסתר, עם ישראל החזיר את הכוחות של הקשר אל עולמות רחוקים. וכשנגיע לארץ ישראל, כשהגענו לארץ ישראל, כשיותר ויותר נשתמש בארץ ישראל, אז התברר בעצם שכל הכוחות האלה הם חלק מ-12 שבטי יה, ורק ככה נוכל להביא תיקון לעולם, כשתהיה קריאה בשם השם על ידי כל בניו של יעקב. נעצור כאן.